voilà.
מה הכוונה? שהזרמה היא לא חיצונית להם, הזרמה פנימית להם, מלופפת בחיים. ואז אם תמשיך את קיום החברה, הזרמה תמשיך, זה תתעצם. ושם צריכים לפרק את החברה. יש משל של פעם, של ההורים שלכם, שאמרו שיש איזשהו שלב שבו צריכים להוציא את זה הכיתה. היום זה כל כך חוקי, ופעם היה קטע כזה. אז הם אומרים, אם יש ארגז תפוחים, דווקא הם זכו בדבר הזה, אבל תפוחים, ויש תפוח כן אחד שהוא רקוב, לא קרה שום אסון. אז הוא מקבל מהריח של התפוחים, מהסביבה, לא אכפת לי. אבל כרגע, אבל כשהתפוח הזה מרכיב את האחרים, זהו, זה כבר פה צריך להוציא אותו. אז פה מדובר, התפוח מרכיב אחרים. הכוונה היא במצב כזה שבו החטא הוא לא חיצוני לחברה, הוא נמצא בתוך ההנהגה. יש הבדל גדול מאוד. יש בכל קבוצה, בכל ועד בית, בוא נאמר, בכל בית משותף, יש מישהו, יש דרך אחד נודניק, יש כזה תקן. זה לא נורא אם יש דרך אחד נודניק, זה מאוד נורא אם הוא ועד הבית, שאז אנחנו בבעיה גדולה. כל מי שקרה בעיר מכירה את התופעות האלה. אז כשמשהו מסוים נמצא בשול של העניין, לא, לא בסדר, אז הזמן והבריאות של הציבורית היא זאת שבעצם תמצא. ברגע שהבד נמצא בשורש, בלב של החברה, שם לא יעזור זמן. זה בדיוק הפוך. זה יותר ויותר ויותר יעצים. אז אם בני אדם חיים בחיים מינוסיים, אבל בחיים מושחתים, אנחנו נראה את מה זה אומר, דבר כזה מרכיב את כל החברה וחייב לגלות. צריכים עכשיו פרק את זה. זה חברה שהיא כאילו רכובה בשורש, ושם יש בעיה גדולה. עוד טיפה נמשיך. נגע זה.
ואם אתה קודם את זה רפואה של מהפכה הזאת, מהרסת ומחלה את כל מוסדי החברה, חברים, עם כל הנושאים המיובלים, תוכל לדעת חזוק לחלוק את כל היחידים בליבה של ההדסה, ולהביא כניון שלם לאומה. בצורה של צרעת ממארת ודיפו ובשביל כולה.
מובן, נכון? דבר כזה יכול להיות ממש, זאת אומרת, סופני. ושם צריכים לעצור את זה מיידית. ברגע שזה הגיע לשורש, זה דורש עבודה, עבודת, זאת אומרת, ניקוי. ניקוי כחרמה של סודית.
זה שזה הגיע לשורש,
זה לא בהנהגה, אלא זה באווירה הציבורית. זה נהיה משהו שהוא חלק מתוך הלקסיקון הרחב יותר. זאת אומרת, זה לא מישהו שהוא כאילו מחוץ לזה, מחוץ לחברה, אז הוא מתנהג בצורה שפלה, לא קרה שום מסיר. בסדר, אז עם הזמן החברה תהיה בריאה יותר, והיא גם תכלול את אותם שוליים. אבל אם אותה נבלה מלוטפת לחברה בעצמה, הכוונה ברשות הרבים, בחוב הראשי, זה כבר לא בעיה, זאת אומרת, הצדית שולית, זה בעיה מהותית. אתם בטח זוכרות, לא זוכרות אולי. היה פעם איזה ביטוי, אחרי שנרצח יצחק רבין, אז אמרו שיש עשבים שוטים. והיו כאלה שאמרו, זה לא עשב שוטה, זה ערוגות שלמות, מסעדות שלמות. מה הכוונה? היו שאמרו, זה משהו שוחד פעם. דבר כזה, רשות כזאת, היא לא מייצגת אף אחד, היא באה מתוך השוליים, והיא לא קשורה לציבור שלם. והיו שאמרו, אני לא חושב בן אשם, זה ככה או ככה. והיו שאמרו, זה לא נכון. יש פה אווירה שלמה, אווירה ציבורית. לכן זה הרבה יותר מדאיג. כי זה שאדם אחד עשה מעשה, זה קשור לעוד מעגלים. וצריכים טיפול שורש. מכיוון שזה לא פרט שולי, זה לא עשב שוטה. אז פה אומר הרב, חטא שגורם גלות, זה חטא שהוא לא עשב שוטה. כי יש תמיד שחיתויות, בכל חברה יהיו אנשים פסיכופטים. השאלה אם החברה פסיכופת. זה השאלה. איך אני אמדוד את זה? האם זה נעשה מחוץ ל... נקרא לזה לזירה? או שנעשה בלב הזירה? אם דבר נעשה ברשות הרבים, אז יש בו תמיכה ציבורית. וזה הבעיה. שזה המון השלכות. גם השלכות היום, כל מיני קשרים מסרים כאלה ואחרים, שכאשר זה נעשה בחדר חדרים עם משהו אחד, כשנעשה בפרס, זה אומר שיש איזשהו גיבוי ציבורי. אם זוכר לכך, יש, אנחנו בעצם נגיד את הכל לחודשיים, לפרשת פנחס, זה יותר מחודשיים, 3 חודשים. ושם, פנחס ראה נשיא בית אב בעם ישראל, שהוא עושה גילוי עריות עם אישה מדיינית. והוא קינא והרג אותו במקום, נכון זכות? יפה. אני אשאל שאלה, על איזה עבירה חטא זמרי בן סלו, בסיבנה ושמעון? איזה עבירה? גילוי עריות. לא נכון. גם לא נכון. מכיוון שבהלכה יש דרגות בעבירות. יש גילוי עריות שזה או קרובת משפחה, או אשת איש, זה גילוי עריות. אישה נידה זה איסור כרת. יש דרגה שהיא עוד פחות מזה, שיהודי מתחתן עם גויה, הוא עובר על איסור לאו, איסור חמור, אבל הוא לא חייב לזה מיטה. הוא עובר על לאו שכתוב לא תתחתן בם, אסור להתחתן עם גויה. ואם אדם עושה את זה לא לחתונה, סתם חד פעמי, אז על פי הלכה, ואל תאכלו אותי שככה זה, הוא עובר על איסור דרבנן, איסור זנות זה נקרא. זה הכל. לא שזה קל לצור ברבנן, אבל לא חייבים על זה מיטה. אומר הרבה, הפער הזה בין איסור דרבנן כשאני בחדרי חדרים לבין קלים פוגעים בו כשזה ברשות הרבים, זה הפער בהקשר החברתי. כשזה נעשה ברשות הרבים, זה מזהם את החברה, ושם צריכים פתרון כאילו חותך הרמטי חד מאוד על המקום, בלי ידים, בלי בית משפט. כל מי שרואה הוא צריך לקנא. ההבדל הזה הוא בין הרמה האישית הפרטית של מה המעשה הזה בתנאי מעבדה סטרילים באיזשהו מקום, לבין מה זה עושה לחברה. כשהחטא הזה הוא בפרסיה, הוא מציג משהו, מבטא משהו שהוא לא רק ברמה האישית של אותו אדם ואותה אחת. זה ביטוי עמוק לרקב חברתי, ושם אין סובלנות. כן, אני לא אומר שזה כן, איזה שאתה הולך לצטט. אמרתי שיש הבדל גדול מאוד בין חטא שהוא חטא פרטי, ואז אדם באמת לא יודע, חי בצורה מעוותת. ככל שהוא יותר ילמד, יותר לא יודע, כלכלית, יותר מסודר בזה, אז הוא מסתדר עם הזמן. בוא נאמר, אנשים שיש להם יותר מעמד, מעמד גבוה הזה, אז מתלבשים יותר יפה, מנקים את עצמם, אנחנו. כשחטא הוא חטא ציבורי, הזמן לא יעשה את שלו.
יכול להיות, אבל שהחטא הציבורי,
אז פה זה לא חטא בית ציבור. נכון, צודקת. אז פה זה לא חטא בית ציבור, אלא זה חטא ברמה הציבורית, הכוונה חטא של החברה. זה לא אדם אחד שעושה את זה, וזה לא אדם אומלס עושה את זה, אלא אנשים עשירים שעושים משתאות כאלה של חילוף נשים. זה לא נעשה מתוך זוהמה, זה מקום פרימיטיבי, זה נעשה הפוך ממקום נאור. זה נורא וכוח, כן, היום אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד חדה, שישנם שחיתויות כאלה מוסריות שהן קיימות דווקא בעשירון העניין. מתוך השפע יש, זאת אומרת, דברים של באמת של, 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 זאת אומרת, זוהמה שהיא לא זוהמה אסתטית, היא זוהמה מוסרית. כמו כאן אנחנו יודעים, זה לומר את זה, אבל יש הגדרות מוזרות שעוטפות את הימים האלה, את התאווה הזאת, במילים של שבת. נקרא בית פתוח, איזה שם יפה, זה מסביר פנים. לגילוי הרב ציבורי. כן. אז אם עוד פעם, אם? כן, אז מי שואלת, הרי יש הבטחה שהם ישראל לא גולה יותר. אז מה נעשה עם חטאים כאלה? אז הרב מסביר שחטאים כאלה היום, שאנחנו בתוך תקופה של גאולה, אין ברירה, וצריך לתקן אותם מבפנים. נכון, יכול להיות שהקל יותר לשבור ולהרכיב מחדש. היום זה כבר לא אופציה. אז זה שאין גול שלישי, זה גם איזשהו, נקרא איזה ביטחון, איזשהו ביטחון, אבל זה גם עול מסוים. אני כבר לא יכול לעשות ריסטארט מחדש. אין ריסטארט מיותר, נגמר. עכשיו צריכים לנצח מה שיש, זאת אומרת, צריכים לתקן את זה מבפנים. עבודה. עבודה של הסברה, עבודה של הבנת ערכם של ישראל. קשה, נכון? כן. בסדר? ממשיכים.
על כן דווקא למחלה המתוארת המרובשת צדדים נמסיים מוכרחת לתולדה לבוא שיגלו אתה ולא יוכלו זמן בראש מולי.
מה הכוונה? רק למחלה שמלובשת בסדר נימוסי, הכוונה היא בחיי החברה, שם צריכים לגלות מהר, כי שם המשך חיי החברה רק יעמיק את החטא. המשך הדרך הזאת היא רק מעצימה את הקושי, את המחלה. ושם צריכים לגלות. עכשיו מהרב, הרי תמיד שיש שם שתי דעות בגמרא, אז הרב מסביר שזה בעצם שתי דעות של אותו עניין, נכון? אז מה באמת כאילו חשב דעה א', שזה היה בעצם משהו של עושים צריכים ליד המיטה. ההמשך שם הוא שכשיש קשר מוסרי בשדרות העשירות של החברה, אז גם השדרות היותר עניות בחברה גם הם נכשלים בהקשר אחר. יכול להיות שזה שהבן אדם עשה צריכים ליד המיטה, זה כיוון שבעשירון העליון עושים גילוי הרעיות של משתות יין וכל זה. זאת אומרת, יש קשר בין הדברים, אבל הם לא השורש, אלא באמת העשירון העליון הוא השורש. הכוונה, אם בהנהגה ישנה שחיתות, אז זה מזובי הכי חוגגים. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה מצב כזה שבאמת היה בזמן הגלות, היו אנשים שהיו חיים חיי זוהמה פיזיים, אבל הם לא הגורם, הם הנפעל מתוך המעלה הזה. זאת אומרת, יש איזשהו מניע לתופעה, והמניע הוא כשל בהנהגה, וההשלכות של זה הם שכל אחד מרגיש הפקרות, אז כל אחד מופקר בתחום שלו. יש אחד מסכן, הוא פרימיטיבי קצת, אז הוא מופקר בתחום שלו, אבל מניע לזה הוא כיוון שבעצם החברה הייתה שחיתות. מה למדנו מכל זה? שישנם שני סוגי חטאים. יש חטאים שהם חיצוניים לאומה, זיהום חיצוני, ואז הזמן יעשה את שלו. אז לא צריך שתהיה גלות, הפוך, ראוי שלא תהיה גלות, כי עם הזמן לאט לאט אנחנו נשתפר. ויש חטאים שהם לא חיצוניים, הם חדרו פנימה, ואז כשחטא כזה מזהם את הפנים, שם צריכים גלות. אז הרב פה מסביר, נראה תכף, שיש הבדל גדול מאוד בין זיהום בנחל שיוצא מתוך המעיין, המקור, לבין זיהום בתוך המקור בעצמו. זיהום בתוך המקור בעצמו, זה דורש ייבוש של כל הנקודה, של כל הנביאה, ואז לאט לאט הזיהום יחלוף. ניתן דוגמה. נניח שאת בקרוון, לא בקרוון הנהלת, עם שם שוכלים והכל, אבל נניח, יש גשם, את רואה עובש בקיר. יש שתי אפשרות לפתור עובש בקיר. אופציה ראשונה, היא הנכונה כנראה, לקרוא לאיש החזקה, הוא צריך לעשות עכשיו איזו חקירה עמוקה מאוד, לראות מאיפה הנקודה של המים שצריכים לקיר, ולסתום את הנקודה בעצמה. בדרך כלל זה בחוץ, על הגג או משהו כזה. ואז באמת אחרי זמן זה התייבש ואפשר לצבוע את זה והכל בסדר ועבר הזיהום. אופציה ב', כך נוהגים הרבה אנשים, לא אצלנו בעיקרון, ככה יש עובש, אז מה עושים? כמובן צובעים על זה, ואז פתאום אין עובש, ואז מה קורה? עוברים עוד שבוע שבועיים ופלא, יש תקיעת המתים, שוב יש עובש. מדהים, באותו מקום גם. ממש מדהים. למה? כי הבעיה היא לא נפתרה בשורש שלה. אז היא תתגלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה לא רק בעובש, באמת בינינו. זה גם בהרגלים שלנו. שכשיש לי איזשהו הרגל, ואני לא מצליח להבין את המניע להרגל, גם אני אפסור את זה טכנית, בשינוי מקום, עוד קצת זמן, זה יחזור. אני אגיד לעצמי, אבל למה זה חוזר כל פעם מחדש? אבל פתרתי את זה. לא פתרתי את זה באמת. פתרתי את זה בהקשר הטכני. אז אומר הרב, זה שישנה גלות, שזה אירוע מנוגד לחלוטין לכל שאנחנו אומרים קודם, שארץ ישראל היא דבר עצמותי, קשורה בקשר חיים האומה. אז זה שיש גלות, זה כיוון שיש חטאים שהם מדלחים את המעיין העצמי. רק בזה, זאת אומרת, יש חטאים שממש חמורים והם לא גוזרים גלות. יש חטאים שהם אולי פחות חמורים טכנית, אבל הם יותר חמורים באיכות שלהם, הכוונה, הם פוגעים בשורש, ושם צריכים פתרון של גלות. אין ברירה אחרת. לדוגמה, מה יותר חמור? שנאת חינם או חילול שבת? איך את יודעת? כי זה גוזר גלות, נכון? אז בהקשר הטכני, מה היה בשנאת חינם? אפשר לחשוב קליקה. ואדם בנה קליקה סביבו. איפה כתוב איסור לעשות קליקות? אבל זה מרכיב את האומה. חילול שבת זה עבירה פרטית. יכול להיות שחמורה מאוד. ממש חמורה. לא יכול. בטוח. שהיא ממש חמורה. אבל היא לא מרכיבה את החברה. זה אחרת. חד משמעית כן. חד משמעית, בדיוק. חד משמעית כן. לכן יש עניין שחילול שבת בפרסיה הוא הרבה יותר חמור. למה? כי זה הופך מהרמה האישית לרמה הציבורית. יש משהו ציבורי פה שעכשיו מתחלה. הרבה דנים, למה אנחנו כל כך משתגעים על תחבורה ציבורית בשבת? על האנשים יצא לנו להתחיל עונים. הוא יסע בכל מקום בשבת. אם הוא תחבורה ציבורית הזאת, אז הוא תובלת מונית, או אוטו, או לא משנה מה. אז מה אתה ככה משתולל? אז מה זה כל משנה? הרי הוא יסע לים. לים הוא יגיע. למה אתה רוצה לשגע אותו? אתה עשה לו אוטובוס. תשובה, זה בדיוק הנקודה. האם החטא הוא חטא פרטי? שגם הוא חמור. אבל זה לא יוצר, זאת אומרת, חטא שנוכח בציבור לבין עשייה ציבורית. זה אחרת לגמרי. אחרת לגמרי. בטח את מבינה נכון שגם באופן חברתי זה כך. נניח שלא קל כמובן, אבל מי שנניח גרה באיזה קרבה עם עוד 5 בנות והיא לא מסדרת עם אחת מהן. קשה. ועם 2 גם קשה. 3 גם קשה. מה יקרה אם היא תבין שכל המדרשה היא כזאת? זה כבר טוטלוס, נכון? כי לכל זה משהו פרטי, אתה אומר, סליחה, אוקיי, זה פשוט עובר דירה. עובר קרבן אחר, לא קרה שום אסון. אין כימיה, סבב, יש מוח השם עוד. אבל כשאני מבין שזה משהו שהוא רחב, הוא שיח כאילו רחב יותר, זה לא עוזר לעבור קרבן. זה השיטה פה. ואז צריך לעשות בגלות, כן. סיגב של התחבורה
הציבורית. בעצם כל הנושא של התחבורה הציבורית, כאילו היום המדינה, אז היא לא, היא נהנת באופן לא, לא הולך עם מדינת הלכה.
כן.
וזה, כי כשאני חושב על זה, זה מפתיע שדווקא כאילו עדיין אין את התחבורה הציבורית לשבת.
כן.
שכאילו זה, זה, כי אנחנו מתקרבים לגאולה שזה עוד מעט יבוא ויחזור.
כן. אני חושב שההנחה שהתנ"ך היא הנחה לא מדויקת כל כך. ולמה? כי הגדרת המדינה היא מדינה יהודית. לכן זה מפתיע אולי לשמוע את זה. אבל בכל הדברים הציבוריים המדינה שומעת על ההלכה. ממש מבינת הלכה. זאת אומרת, הצבא יש בו חוקר קשר. בצבא אין חילול שבת. לכל החיילים. גם גדוד שאין בו אף דתי, כגדוד הוא לא מחלל שבת. יכול להיות שכל חייל בטלפון שלו בשבת, אבל אין אימונים בשבת, אלא כן מבצעים חשוב. ברשות הרבים יש הרבה מאוד חוקים שהמדינה בתור כזאת מתנהגת על פי הלכה. עד כדי כך שראש ממשלה נוסע לפגישה בחוץ לארץ, הוא חילוני, הבן אדם. הוא לא יחזור בשבת לארץ. למרות שהוא אישית נוסע בשבת חופשי. אבל כראש ממשלה הוא לא חוזר לארץ בשבת. היה פעם אחת איזה משבר עמוק, שהיה טיסה של ראש הממשלה שהגיע בשבת. עשו על זה רעש עצום. כי זאת אומרת, אין פעילות ממלכתית בשבת. אם יקרות את זה הלכה או לא, אני לא יודע. אבל המדינה כמדינה מתנהלת על פי הלכה בדרך. זאת אומרת, אין חוק שהוא נובד את ההלכה. יש פרטים שלא משנו על זה. זה משהו שבאמת... ולכן זה שאין תחבורה ציבורית זה לא כזה מפתיע. כי בעוד המון תחומים אין פעילות בשבת. זאת אומרת, זה שיש יותר חנויות שהן יותר של, איך נקרא, של תנאי, לא תחבורה זה, של בילויים, שהן פתוחות, זה חידוש. וזה שיש בתי קולנוע פתוחים בשבת, זה ממש חידוש. כי בכללי אין פעילות ציבורית בשבת. למרות שוב, ש... לא יודע כמה אחוזים, אבל רוב ככל עם ישראל לא שמר שבת. חוזרים לאורות, הגענו, ברוך השם. אז בואו נראה. אנחנו עכשיו נמצאים בשורה רביעית בפסקה ג'. עכשיו אנחנו בעצם עוסקים באיזה חטא גורם גלות. לאור מה שאנחנו בעצם למדנו, יוצא שגלות נגזרת אך ורק מחטא שהוא פוגע בשורש הציבורי. הוא פוגע ב... ליבה הציבורית. בכבוד. עכשיו זה יהיה ממש מובן. ושוב, דרך אגב, זה תשעה מאוד קשה, שעכשיו נגדים לשעה, תהיה קצת יותר מחויכת. אז בואו נראה. כן. החטאים שגורמים גלות.
החטאים שגורמים גלות הם שמגלחים את הבעיה לעצמי מהמקור בזיך הזנות מאוד במשקל השלטים.
מה הכוונה? רק חטאים שמגלחים את המעיין העצמי, את השורש, רק זה גוזר גלות. אומרת, אם שאלנו איך ייתכן שיש גלות, התשובה היא, באמת לא ייתכן, אלא רק בחטא מאוד ספציפי. בחטא כזה שמדלח את המעיין העצמי, שבנביאה יש דיון. ואז לא יעזור עכשיו עוד זמן וכו', כי בתוך הנביאה יש שם בעיה. צריכים לעצור את המעיין, לייבש את הנביאה, רק אחר כך אפשר להתחיל מחדש. כן, בכבוד.
וכשהמקור העצמי המיוחד נשחט, מתעלה המקוריות היסודית לאותו החלק העליון החציתי שיש לישראל בסמולת האדם, וזה נשאב דווקא בגלות, והארץ מתחרמת ומשתוממת ומובלה לחפירה.
מה הכוונה? יש לעם ישראל שתי ישויות. יש ישות ישראל ויש אדם. כשעם ישראל גולה, ישראל נמחק כביכול, ואז אתה כמו כל אדם. לכל אדם אין כלליות, זאת אומרת אין כלל בגוי. גוי זה אוסף פרטים שהם חיים ביחד, שותפים. בעם ישראל יש ישות כללית. כאשר המקור העצמי נשחט מערב, אז עם ישראל גולה ומתפקד בסוג של גוי. זאת אומרת, יש לכל יהודי חיים, עם חיים אישיים, מצוות, עבירות, הכל כרגיל. אין ישות לאומית. בכלל ישראל מת בגלות. ואז אומר הרב, זה מה שקורה לעם ישראל. אבל הארץ מתחרבת ומשתוממת, חורבנה מחפר עליה. מתחרבת, הכוונה, זה תרתי משמע. גם משורש חורבן, וגם משורש מה? חורב. שממה, בדיוק. זאת אומרת, יש יובש. זאת אומרת, יש משהו במעיין שהוא מזוהם, הארץ מתייבשת כאשר המשרד גולן מנה. פשוט אנחנו כאילו מוצאים את הברז, ואז לאט לאט המעיין מתייבש. וכשהוא מתייבש, אז גם המחלה מתייבשת. זאת אומרת, כשיש גלות, יש בעצם תופעה כפולה. עם ישראל יוצא מתפקוד של עם, של כלל, לתפקוד של יחידים, יהודים, והארץ מתייבשת לאט לאט. וחוזרת לעצמה. כן. הנה, זה בדיוק ככה. זאת אומרת, כאשר הכלל מת, כאשר בגלות הכלל לא חי, לא מתפקד, אז זה בעצם הורג את החיידק. זה גם הורג את האומה. אבל אם מלחיית המתים אחר כך. זאת אומרת, זה החטא היחיד שבאמת גורם גלות. זאת אומרת, כל חטא אחר שהוא לא חטא בקהל ישראל, הוא לא גורם גלות.
זה כמו
בבית
שני.
בדיוק.
זה
כמו ב... מצב שבו ישנה שנאת חינם, יש פירוד בעם ישראל, זה גורם גלות, או כשיש עבודה זרה, או גילוי עריות,
שזה שחיתות כאילו,
בדיוק, שזה לא עניין פרטי של מישהו אחד, זה עניין ציבורי, כשזה הבעיה, אין פתרון של זמן, הזמן לא יעשה את שלו. מה עושים כשאין גלות? א', ברוך השם, אשרנו, שאנחנו בדור כזה, וב', נכון, זה בעיה חמורה, לכן א', צריך מאוד להיזהר, מחטאים ציבוריים, זה הרבה יותר כאילו קשה. ב', הטיפול יהיה נדרש טיפול שורש בתוך הזירה, כאילו, אתה לא יכול לצאת ואז תחזור, אתה לא יודע, תוך כדי תנועה. לכן באמת זה כל כך קשה לראות שדווקא בדור של גאולה ישנם שחיתויות ציבוריות. כן, איך זה הגיוני? אני אשאל במשל, טוב? אדם חייל חלה בסרטן, עבר כימותרפיה, מת הסרטן, האם יש חשש שהוא יחזור פעם? יש חשש, נכון? כל אדם חייל שחלה, נראה שכל כך שחלה. יפה, אז גם כאשר יש במעיין פטריה, התייבש המעיין, התייבשה הפטריה, יחזור לחיים, ישנו סיכוי מסוים שהזיכרון הזה הוא יהיה חוזר ונאור. זה קשה, יותר מזה אפילו. יש הסבר ברב קוק שבכל חזרה מהגלות אני בעצם נושא את אותם נקרא איזה מצבים או מחלות שהיו לי בגלות עצמה. אלא מה? אני בסימן עלייה. וכשיצאתי לגלות הייתי בסימן קריסה. עוד ירדתי. כשאני חוזר לגלות, אני באותו לבל, אבל בסימן עלייה. אבל אותן תופעות קורות לי. כי בסוף, אם אני רוצה שיהיה תיקון שורשי באמת, הוא צריך להיות פנימי. גם גלות היא תיקון חיצוני מסוים. זאת אומרת, יבוש המעיין. אבל עוד לא מנעתי את המניע למחל.
ומה אם אתה אומר,
כי אם זה לא יבש, אין שום סיכוי לטפל בזה. אי אפשר לטפל במעיין כשהוא לא עובר באמת איזשהו סוג של הפסקת המחלה. לדוגמה, ילד דחף אצבע או איזה מברג או סכין מזלג אל תוך השקע. דבר ראשון שעושים, מה עושים קודם כל? כמובן הורדת חשמל, דבר ראשון פחת, נכון? אחרי שהפחת נפל אז צריך לתקן פה עכשיו משהו, להוציא אותו מהשקע, לגעור בו, לחזק את השקע, לא יודע מה. זה אחרי. זאת אומרת, יש משהו בגלות שהוא כאילו הפסקת הידרדרות. זה עצירת מצב. זה עוד לא באמת פתרון אמיתי. נכון שישנם כוחות חיוביים בתוך עם ישראל, שכשיש ייבוש המעיין, אז יש משהו בגעגוע, בחיוביות, שכן, צומח. אבל זה עוד לא פתר את המניע לבעיה. כי הרי גרם משהו לאותה פטריה או זיהום לטוץ שם. אז ישנם תופעות כאלה שכשחוזרים מהגלות, אני חוזר בקושר ברוך השם, אבל עדיין הבעיה היא לא פתורה מהשורש. היא לא קיימת כרגע, אבל היא עלולה כן להתעורר.
אז אני חושב הבן
שאלה מעניינת.
שאלה
ממש טובה. אותי שכנעת, מה שנקרא. באמת צריך פחות. אני חושב ש... מסביר את הגלות. זה לא אומר שאנחנו בעד גלות. זה אומר שיש מצב שאין ברירה. וכנראה שכדי שהמעיין הזה באמת, באמת יהיה ממש יבש, צריכים זמן. זאת אומרת, צריכים איזשהו כאילו חיתוך. אנחנו באמת התפללנו 2000 שנה שיהיה מהרת הצמיח. ולא כמעט הצמיח. עברנו תהליכים. הקמדה, שיש עדיין את המניע, את מה גרם לחץ. שבזה עוד לא, זאת אומרת, כשהיינו עם אחד, בכלל אחד, ואז היה חץ, אז הגלות היא לא, היא לא, תפתור את זה, כי אין שם ישות של כלל בריא, נתוקן, כי אין שם כלל. זה קצת דומה לדעת הרמב״ם, שאומר שמה זה חזרה בתשובה שלמה? איך אני יודע שהאדם תיקן? כאשר אדם חזר בתשובה, והוא מגיע לאותו מקום, לאותן מסיבות, לאותו ניסיון ועומד בו. בגלות זה לא אותו המסיבות. זה אוסף פרטים שהם לא כלל. מתי יהיה תיקון שלם? כאשר חוזרים לחיים כלליים, מגיעים לאותה סיטואציה ונוגעים אחרת. זה קורה בגאולה. לכן, יש בוודאי תיקון, כאילו, רחב בגלות. אבל זה לא תיקון סופי. התיקון הסופי מגיע כאשר אני חוזר לחיים ונוהג אחרת. אנחנו עושים קצת עוד טיפ טיפונת כדי פשוט לזכור את הפנייה. בכבוד. אז יש משהו כזה שההזלה התנאה פוסקת מצוין, ואז המקום חוזר את הרע, כוונה שהוא כבר נקי. ואז מה קורה כאשר הגלות ניסה את עצמה? כאשר כבר ברוך השם העסק נקי. קצת נוסיף לך ממש במילה אחת, שאדם חולה בשפעת חלילה, לא עליכם, ואין כוח לכלום, אין תיאבון, אין כוח לשום דבר. בשלב מסוים את מחליטה, חס, נמאס לי, אני קמה. ואת פתאום בריאה. זה מעניין מאוד, זה כנראה לא החלטה שאת גרמה את בריאה, נכון? אלא זה שאת בריאה גרם שפרים העסך, נכון? יפה, זה כזה כאן. בכבוד.
ואני מסת הגלות לגמרי, והרי ביותר, וההורה הכללית חוזרת להיות טובת מהבעיה לעצמי הפרטי כשום חיים. ואורו של משיח, המקבץ ללחים, מתחיל להופיע. וכל בכת המורים של רחל ובקה על בניה, מתמתק על ידי שפעת תרחובים, של מיניק הולך בבכת ועינייך מדימה, שיש תחר לפעולתך, נאום השם, ושמו בערב ואהב, ויש תקווה לחמתך, נאום השם, ושמו בלבי גבר.
מובן, נכון? אז העסק ממש נמאס, נמאס לגלות כבר. פתאום אתה רואה שכולם רצים, זה מדהים שבעולם שאין בו וואטסאפ, פתאום מכל הגלויות התעוררו ביחד. מרוסיה, מתימן, ממרוקו, מיוגוסלביה, כולם התעוררו בו זמנית ואמרו נמאס עם הגלות. איך זה קרה? כי מה שבמעיין, עברי. נמשיך ונסיים, בכבוד.
ביצירת החיים המיוחדים, בכל מאורם וחציביותם המיוחדה, רבויה מטל העושר הכללי של האדם הגדול בעתיקים, ברכת אברהם, חוזרת היא דווקא על ידי שיבה לא להתגלות.
ראה ברכה, ואז באמת חוזרים חזרה לחיים מקוריים ישראלים. אם כן, אמרנו מכאן, שחטא שקוראים גלות זה חטא שמרכיב את האומה, את הכלל. לכן צריכים את הגלות, ולכן בחזרה מהגלות, כאשר המעיין כבר ברוך השם כבר התלבש ועברי, אז נמאס את הגלות. עד לכאן פסקה ג' פסקה ד' ו-ה' הם כלילות, זה ממש הרפיה. אז אם אפשר להכין שבוע הבא, ד' ו-ה', בסדר? כיף לך, נתראות.